אתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה להצלחה בחיים מבית היוצר של ליאת שפר בן יעקב. תובנות, רעיונות, כלים מעשיים והשראה לאנשים שרוצים להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמם. הפודקאסט יעסוק בדרך ליצירת חיים מלאי סיפוק ומשמעות, בשילוב שבין עשייה לתודעה, ואיך להפוך להיות המאסטר בחיים שלכם.
היי, מה שלומכם? כאן ליאת שפר בן יעקב, ואתם מאזינים למאסטר, זה פודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. והיום אני הולכת לדבר איתכם על הרגלים, או יותר ספציפית, מה שאנחנו קוראים הרגלים רעים, או הרגלים לא טובים. ולמה הרגלים רעים נבנים מסיבות טובות? אז אני אתחיל בככה, תפיסה מאוד משמעותית שיש לי, שמשפיעה בכלל על תפיסת העולם שלי, על הדרך שאני עובדת עם אנשים, על הדרך שאני מייצרת תוצאות ביחד עם אנשים. מבחינתי, בתפיסה שלי, אין שום דבר במערכת הפנימית שלנו, שזה גוף, נפש, תודעה, מחשבות וכולי, שנוצר במטרה לפגוע בנו. אוקיי? זה תפיסה שהיא מאוד מאוד משמעותית, גם כדי להבין את ההמשך. מבחינתי, גם כשנוצרות מחלות, וגם כשאנשים מייצרים התמכרויות, או הרגלים לא בריאים, אכילה לא בריאה, אפילו נלך לקיצוניות של סמים, או עישון, כל מיני דפוסים שאנחנו מייצרים, או מחשבות שליליות, או אפילו אובדנות, אני אלך בכוונה רגע לקיצוניות, כי אז יהיה לכם גם הרבה יותר קל להבין את זה על הדברים היותר קטנים. מבחינתי, שום דבר שנוצר בחיים שלנו, לא נוצר במטרה לפגוע בנו, לא נוצר במטרה לייצר משהו רע או שלילי, אלא נוצר במטרה לקדם אותנו או להגן עלינו או להתמודד עם הסיטואציה בכלים המוגבלים שיש לנו. וזה חשוב להבין, כי זה נותן את הבסיס להבנה של למה הרגלים רעים נוצרים מלכתחילה, ולמה זה סיבה טובה, ואיך אנחנו בעצם, כשאנחנו מבינים את זה, יכולים גם באמת לעשות שינוי. אז מה זה אומר שהרגלים רעים נוצרים מסיבות טובות? זאת אומרת, בתפיסה הבסיסית, מערכת גוף, נפש, תודעה שלנו, ההוויה שלנו, חותרת כל הזמן לסגסוג, לצמיחה, לריפוי, ולשמירה על הקיום שלנו. אוקיי? וכל מה שאנחנו עושים כל הזמן, כולל המערכות האוטונומיות שלנו, המערכות שאנחנו לא מודעים אליהן, כל התפקודים הפיזיולוגיים שלנו וכולי, כל מטרתם, קודם כל, לשמור על הקיום ועל ההישרדות שלנו. וכל מה שהגוף שלנו עושה, זה במטרה הזו. אז תגידו לי, רגע, איך יכול להיות שבן אדם שיש לו חס ושלום מחלה, מחלה סופנית אפילו, איזה מין שמירה על הקיום זה של הגוף? אז אני אגיד שהנקודה שבה אנחנו מגיעים למחלה סופנית, קודם כל הרבה פעמים היא מתפתחת, אוקיי? מגיעה יש תהליך שקורה, וכשהגוף שלנו מתחיל לפתח מחלות, וכמו שאתם כנראה יודעים, אז הרבה מאוד שנים רוב העיסוק שלי, ובאמת ההתמחות שלי הייתה בנושא של גוף נפש ותודעה, והחיבור בין המחלות הפיזיולוגיות שלנו לנפש ולתודעה. כשהגוף שלנו מתחיל לייצר סימפטומים, מתחיל לייצר מחלות, זה במטרה להגן על השלמות שלו, זה במטרה לשרוד, אוקיי? למשל, אם אני מביאה את הגוף שלי לקצה, כי אני לא אוכלת טוב, ואני לא נחה, ואני לא עושה פעילות גופנית, ואני בלחץ מאוד מאוד גבוה, מה שהגוף יתחיל לעשות, הוא יתחיל להוציא החוץ הסימפטומים, אם זה כאבי ראש, כאבי בטן, עם כל מיני תגובות אוטואימוניות, תגובות של מערכת החיסונית, במטרה לעצור אותי מלעשות את הפעולות שלא מקדמות אותי. אוקיי? מלהמשיך לרוץ במסלול שפוגע בי, או במסלול שמחליש אותי. והסיבה שהסימפטומים האלה עולים הם כדי לייצר עבורי תמרורי עזרה לעצור את המסלול שלא מקדם אותי. עכשיו, מה שקורה בעולם שלנו, מכיוון שלא לימדו אותנו את מבחינתי א' ב' הבסיסי הזה בהתנהלות, כשאנחנו מתחילים לחוות סימפטומים, כאבי ראש, כאבי בטן, עייפות וכולי, אנחנו בדרך כלל מתעלמים מהם, דבר ראשון, שלב ראשון, מתעלמים, מנסים להמשיך הלאה, שותים עוד כוס קפה, אוכלים עוד איזה משהו מתוק כדי לקבל אנרגיה, לוקחים כדור, אוקיי? אנחנו מנסים להתמודד עם הסימפטום ובעצם לשים עליו פלסטר כדי שנוכל להמשיך ולהתנהל באותו דפוס לא בריא כנראה, שהתנהלנו בו במשך חודשים, אפילו שנים. וברגע שאנחנו לא מקשיבים לסימפטום, ולא מבינים שהוא בא ללמד אותנו, ולא מבינים שהוא בא בעצם כדי לשמר את הקיום שלנו, או כדי להדליק נורות הזרה שאנחנו צריכים לעצור, מה שהגוף עושה, כמו שאני תמיד אומרת, כשאנחנו לא מבינים שהגוף לוחש, אז הוא מדבר, וכשאנחנו לא מבינים שהוא מדבר, אז הוא מדבר בקול, וכשאנחנו לא מקשיבים שהוא מדבר בקול, אז הוא צועק. אוקיי? זה תמיד איזושהי הדרגתיות, אוקיי? גם אם אנשים פתאום, חס ושלום, שוב, מגלים שהם באיזשהו מחלה במצב מתקדם, בדרך כלל, אם נסתכל לעומק, היו סימנים מקדימים. גם אם הסימנים מקדימים האלה היו תסכול או חוסר סבלנות או עצבים או מתח או סטרס או קצת כאבי ראש או פה ושם מיגרנות או עניינים עם הבטן, אוקיי? היו כל מיני דברים לפני, נדיר שהגוף מקריס את עצמו ברגע אחד. אגב, מתי זה כן יכול לקרות? כשיש טראומה מאוד 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 קיצונית, שהגוף לא יכול, הנפש לא יכולה להכיל אותה, ואז הגוף באמת מגיב בקיצוניות. אבל בדרך כלל יש המון המון נורות הזרה שמאפשרות לנו, הם מיועדות במטרה שאנחנו נעצור לפני שאנחנו מדרדרים או לפני שהמצב מדרדר ולא נגיע למצב הקיצוני הזה. עכשיו שוב, מכיוון שאנחנו או מתעלמים או משתמשים בכל מיני סאבסטנס, בכל מיני כלים חיצוניים כדי לטשטש את הסימפטומים, אנחנו לא שמים לב אליהם, אנחנו לא נעצרים לשאול מה צריך לשנות, וככה הולכים ומתפתחים עוד ועוד סימפטומים, עוד ועוד בעיות. אוקיי? אז זה מבחינת התגובות של גוף נפש. בואו נדבר רגע על עולם ההרגלים, אוקיי? אמרנו למה אנחנו אוכלים אכילה כרונית, או מעשנים, או לא ישנים טוב, או מכורים לטלפון, או איזה עוד דוגמאות, אפילו מבחינתי הרגלים שליליים יכול להיות כל מיני מחשבות שיש לנו כל הזמן, אוקיי? שאנחנו כל הזמן מסתכלים על חצי הכוס הריקה, או אנחנו כל הזמן עסוקים במה שלא עובד, זה גם הרגל. אוקיי, יש לנו את ההרגלים הפיזיים, אוקיי, הרגלים החיצוניים שלנו, ויש לנו גם הרגלים התנהגותיים, הרגלים מחשבתיים, הרגלים רגשיים, אוקיי, שמישהו אומר משהו, אני מיד מגיב בכעס, מיד אני מתרגז, מיד זה מכניס אותי לסטרס, לחרדה, זה הכל הרגלים. מה זה הרגל? רגע שנבין, הרגל זו תגובה אוטומטית, שאני לא מקדישה מחשבה לפני שהיא קורית. אוקיי? אז תגובה אוטומטית יכולה להיות האוטומט שלי בשעה אחת בצהריים לשתות את הקפה, תגובה אוטומטית יכולה להיות להדליק את הסיגריה כל פעם שאני, לא יודעת מה, כל חצי שעה, או כל פעם שאני יושבת עם קפה, או כשאני עצבנית, והרגלים יכולים גם להיות זה שאני כל הזמן רואה את מה שלא עובד, זה שיש לי כל הזמן מחשבות שליליות, זה שאני כל הזמן נורא עצבנית ומתרגזת, זה הרגל, כי זה במקום שאני לא בוחרת עכשיו, רגע, מה בא לי לאכול? אני הולכת עכשיו לאכול, אני לא הולכת לאכול. איך בא לי להגיב לסיטואציה הזאת? מה תהיה התגובה שהכי תקדם אותי? אלא משהו שקורה אוטומטית. עכשיו צריך להבין שכל ההרגלים האלה, באיזושהי נקודה בזמן, לא היו אוטומטיים. הם הפכו לאוטומטיים כי חזרנו עליהם מספיק פעמים. אז אני אחזור איתכם רגע לנקודה שבו ההרגלים האלה נבנו. כי כמו שאמרתי, הרגלים הם לא משהו שנוצר יש מאין, אוקיי? אלא משהו שנבנה ובאיזשהו שלב בדרך, הוא לא היה הרגל. ומה שהפך אותו להרגל זה שחזרתי עליו שוב ושוב. אז למה מלכתחילה אנחנו יוצרים הרגלים שלא בריאים לנו? אוקיי? כמו אישון, כמו אכילת יתר, כמו דפוסים של הרגלי חיים לא בריאים, כמו שוב דיברנו על דפוסי מחשבה. עכשיו, למה זה קורה? כי באותה נקודה שבה ההרגל הזה נוצר, זאת הייתה התגובה הכי טובה שיכולתי להגיב בהינתן מי שהייתי והכלים שהיו לי באותו זמן. אני אחזור על זה עוד פעם. ההרגל נוצר או ההתנהגות נוצרה או המחשבה נוצרה, כי באותו רגע בזמן שהיא נוצרה או באותה תקופה, כן, זה לא רגע, זה תקופה, זה צריך לחזור על עצמו מספיק פעמים כדי שהמוח שלנו יוריד את זה למערכת האוטונומית שלנו וזה יהפוך להרגל לא מודע. באותה תקופה שבה ההרגל הזה נוצר, זו הייתה התגובה הטובה ביותר שהייתה אפשרית וזמינה עבורי. וחשוב להבין את זה, כי אם אני מבינה שההרגל הזה שלי לאכול בלי הפסקה, ההרגל שלי להשם, ההרגל שלי לחשוב שלילי, ההרגל שלי לכעוס ולהתרגז. היו תגובות שבאיזשהו שלב בזמן, היו התגובות הכי טובות שיכולתי ליצור. מה שאני צריכה להבין, זה בעצם קודם כל מתי זה נוצר, לחזור רגע אחורה בזמן ולזהות מתי הדפוס הזה נוצר, ולשאול את עצמי כתגובה למה הוא נוצר הדפוס הזה, למה יצרתי אותו אז, אוקיי? ואיך הוא היה אז באותה תקופה התגובה הכי טובה שיכולתי ליצור עבורי. ואני אתן דוגמאות. אוקיי, בואו נלך רגע לדוגמה של אכילת יתר. יכול להיות שאכילת היתר שלי נוצרה בשנות הילדות היחסית מוקדמות שלי, או שנות הנעורים, ואכילת היתר הזאת נוצרה כי הרגשתי למשל שאין לגיטימציה לרגשות שלי, או הרגשתי שיש עליי לחץ נורא נורא גדול, ומצפים ממני מאוד להצליח, ויש ככה דרישות מאוד מאוד גבוהות בבית, ואין כל כך מקום לרגש שלי או לרצון שלי, והמקום היחיד שבו הרגשתי שיש לי שליטה או בחירה, היה האוכל. או שעבורי היה האוכל מקום מנחם ומרגיע, מה שאולי לא היה כי במקומות אחרים בחיים שלי, כי אולי לא היה מישהו שם שיקשיב לי ויראה אותי. אוקיי? אז אני מנסה רגע לחזור בזמן, אוקיי? זה ממש תרגיל שאתם יכולים לעשות לעצמכם. אני לא אומרת שהוא בהכרח יפתור את כל הדברים, אבל תכף נדבר ככה על ההמשך שלו, אבל הוא בהחלט יכול להתחיל לתת לכם כלים לעשות שינוי. ואגב, בעיניי הוא המפתח הרבה פעמים לעשות שינוי, כי אם אני לא מבינה את השורש, יהיה לי מאוד מאוד קשה לשנות את הדפוס, אני תכף אדבר על זה. אז אני מזהה שבאותה תקופה בזמן, שהייתי ילדה או נערה, ולא היו לי אפשרויות, כי בתור ילדה או נערה אני לא יכולה לקום ולעזוב את הבית, זאת אפשרות יותר מסוכנת עכשיו מללכת לאכול ממתקים. אוקיי? כי מה, אני אתנהל ברחוב עכשיו בתור ילדה נערה שאין לה בית? מן הסתם זה הרבה הרבה יותר מסוכן ולא יעיל מאשר לאכול קצת יותר, או לאכול עוד פחמימות, או סוכר, או whatever. אוקיי? ואם הייתי מגיבה, אז היו מגיבים אליי אולי באלימות, או בתוקפנות, או באלימות מילולית, או באלימות פיזית. אוקיי? ואז למדתי שלהיות ילדה טובה ושקטה, זה בטוח יותר עבורי מאשר להגיב. אוקיי? כי אני עלולה לחטוף. אבל איפשהו אני חייבת להתמודד עם הרגשות ועם הקשיים האלה, והמקום שבו התמודדתי איתו היה באוכל. אוקיי? ואז באותו זמן זה לא היה הרגל, זה לא היה אוטומט, זה לא היה משהו בלתי נשמלט. זה היה משהו שהלכתי אליו כי הוא נתן לי איזשהו מענה. אבל אחרי שחזרתי אליו מספיק פעמים, הוא לאט לאט הפך להיות הרגל. ולא רק שהוא הפך להיות הרגל, הוא גם הפך אצלי לחיבור, לאסוציאציה, ואני אדבר על זה גם בפרק הבא, על ההתמכרויות הנוירולוגיות הורמונליות שלנו, החיבור הזה הפך להיות לחיבור שכל פעם שחשבתי על להירגע, או על משהו שיהיה לי נעים, או על משהו שיהיה לי כיף, מה שעלה לי היה האוכל. ואז יצרתי שם אסוציאציה בין אוכל לבין רגיעה, בין אוכל לבין שליטה, בין אוכל לבין חופש, אוקיי? ובהמשך החיים שלי, כשאני מנסה עכשיו להשתחרר מהרגלי האכילה האלה, כי מן הסתם כנראה משפיעים על הבריאות שלי, משפיעים על הגוף שלי, משפיעים על דימוי העצמי שלי, משפיעים על כל מיני דברים, אוקיי? עכשיו כשאני כאדם בוגר מנסה להשתחרר מהדבר הזה, אז קודם כל צריך לזכור שיש שם הרגל שמקודד בתת המודע שלי, ולכן כדי לשנות אותו אני חייבת להיכנס לקוד המקור שזה בתת המודע, ולכן כל התהליכים שאני מעבירה תמיד 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 מלבד ההבנה המודעת שהיא סופר חשובה מבחינתי, אנחנו עובדים על תת המודע, כי מאוד קשה בצורה מודעת לשנות את הדפוסים האלה בלי לעשות עבודה על תת המודע. אוקיי? זה מאוד מאוד קשה לשנות דפוסים כאלה במחשבה, במאמץ, בניסיונות לחזור שוב ושוב, בגלל אותם אוטומטים, בגלל אותם חיבורים. אז אני מנסה ומנסה ומשקיעה המון מאמץ וזה לא עובד. כשאני יורדת לקוד המקור באמצעות כלים שעובדים על תת המודע, אני נכנסת למקום שבו זה מקודד ושם עושה את השינוי. אבל חלק חשוב בתוך הדבר הזה, זה להבין למה זה נוצר מלכתחילה. כי אם הדפוס הזה נוצר כדי להגן עליי, ואני לא מבינה את זה, אוקיי? ואני לא מוצאת דפוס חדש שישמור עליי. וזה סופר חשוב, כי רוב האנשים לא עושים את זה כשהם עושים שינוי. הם לא מבינים מאיפה זה מגיע, ולמה הדפוס הזה היה נבנה מסיבות טובות, איך הוא הגן עליי פעם, איך הוא היה האופציה הכי טובה שיכולתי למצוא באותה נקודת זמן, והם לא מוצאים לו תחליף בריא ויעיל. ואז מה קורה? אוקיי? הם מפסיקים לאכול, מתחילים לעשן. הם מפסיקים לאכול, מתחילים להתמכר למשהו אחר. למה? כי הם עדיין מחפשים את הפתרון לאותה הבעיה. אם זה התחושה של חופש, אם זה התחושה של רגיעה, אם זה התחושה של ערך. אז הם מחפשים לזה פתרון, ובמקום באוכל, כי עכשיו הם בדיאטה והם שילמו למישהו שיעזור להם לא לאכול ולא נעים להם, אז הם מוצאים לזה כל מיני מפלטים אחרים. ואז מה שקורה, במקום לעשות שינוי אמיתי, אנחנו בסך הכל מחליפים התמכרות בהתמכרות. ולא עשינו שום דבר. Okay, אולי פתרנו נקודה מסוימת, נקודתית, אגב, מה שיקרה ברוב הסיכויים זה שהיא תחזור באיזשהו שלב אם לא טיפלנו בה בשורש. אבל מה שבטוח יקרה זה שאני צריך למצוא לה עכשיו תחליף לא בריא, לא פרודוקטיבי, אחר. ואני אקח עוד דוגמה, אוקיי? אמרתי, אני אלך רגע אפילו לקיצוניות. אני אקח דוגמה של בן אדם שלוקח סמים, אוקיי? סמים קשים. אני לא מדברת על מה שכולם היום לוקחים. בן אדם שמכור לסמים קשים. באיזושהי נקודה בזמן שבה הוא נחשף לסמים האלה, הם היו עבורו משהו. אוקיי? הם היו עבורו מפלט. יכול להיות שלהתמודד עם המציאות חיים שלו היה כל כך קשה ובלתי נסבל, שלברוח לעולם פנטזיה שהסמים נתנו לו, יגן עליו. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על בן אדם יותר מבוגר שמכור לסמים, אנחנו לא מבינים למה שבן אדם מתמכר למשהו שכל כך מזיק לו. אבל באיזושהי נקודה בזמן המציאות הייתה יותר גרועה מהאופציה של הסמים. ואם אנחנו לא מבינים את זה ולא מוצאים לזה מענה של מה ייתן לו מענה בחיים טוב, אותו מפלט, אותם חיים אחרים שהסמים נתנו לו, הוא ימצא לזה איזשהו סוג של שינוי, או שהוא יחזור לשם. או שהוא יחזור לשם. אגב, אני, כיוון שעסקתי הרבה שנים בנושא של אכילה והפרעות אכילה, ויש לי תוכנית שנקראת רזה מבפנים, באמת ממסע החיים שלי והספר שכתבתי, רק אל תדברו איתי על דיאטות, אני לא מאמינה, אוקיי? שבמה שאנחנו קוראים מוח שמן או מוח מחור, אוקיי? כן, יש נקודה בזמן שהוא מחור אליו, שהמוח שלנו מחור ברמה ממש הפיזיולוגית, ושוב, אני אתמקד בזה בפרק הבא, אבל הסיבה שהמוח מחור פיזיולוגית קשורה לאותם דברים, אבל ברגע שאני משנה, שוב, את הקוד בעומק ואת הסיבה בחוץ, אני לא אהיה מחורה יותר. אני לא אהיה מחורה יותר, אוקיי? הרבה אנשים שעושים תהליכים סביב נושאים של הפרעות אכילה או אכילה רגשית וכולי, אומרים להם שהאוכל הוא אויב והם חייבים להוציא את האויבים מהבית, כי אם לא יוציאו את האויבים מהבית, הם כמו בן אדם מחור, ייפלו תמיד לסם, אוקיי? זה התמכרות. אגב, כשאני מחורה לתפיסה, שאני בן אדם מחור ולא משנה מה יהיה, אני תמיד צריכה להיזהר מהסם הזה, והסם הזה זה אוכל. אוקיי, זה עוד משהו שאני פוגשת כל הזמן. מאלה סמים קשים או צריך ללכת לחפש אותם, אוכל לא צריך לחפש, הוא all over. כשאני תופסת את עצמי כבן אדם מחור, ובן אדם שצריך להימנע מהסם, כי אני כל כך חלשה שאני אפול לשם שוב, הסיכוי שאני אפול לשם שוב הוא מאוד גדול, וזאת הסיבה ש-90-95% מהדיאטות נכשלות. נכשלות. עכשיו, כשאני עושה את השינוי מהעומק, גם בקידוד של תת המודע, וגם ברמה העמוקה של מה שהאוכל נתן לי, ומוצאת לו איזשהו פתרון אמיתי, בריא ופרודוקטיבי בחיים שלי, אני לא אחזור לשם. כי זה כבר לא רלוונטי. כי זה כבר לא הרגל רע מסיבה טובה, זה כבר לא משהו שנותן לי מענה, כבר אין שם סיבה טובה, כי יש לי כלים טובים יותר. יש לי דרכים טובות יותר להתמודד עם המציאות. ואני לא צריכה את זה. אוקיי? ואני אלך רגע לעוד דוגמה. אם ההרגל שלי הוא לראות רק את הרע. אוקיי? למה יש לי הרגל כזה? אז אני פסימי, אז אני נולדתי בעדה לא נכונה, ככה גידלו אותי. אוקיי? אנחנו לא פסימים במהות שלנו, כמו שאני מאמינה. אוקיי? הסיבה שמישהו פיתח דפוסים פסימיים, ושוב, אני נותן דוגמאות, כן? זה לא רק בגלל זה, יש מלא מלא סיבות. תמצאו את שלכם, תשאלו את עצמכם למה. אבל למשל, אחת הסיבות שבן אדם פיתח דפוס פסימי, אוקיי? כי מאוד יכול להיות שבשנות הילדות המוקדמות שלו, או בשנות החיים שלו, באותה תקופה שהדפוס הזה התפתח, בסך הכל היה לו טוב. והוא היה במקום טוב. והוא היה בן אדם או ילד אופטימי. והוא האמין בטוב בעולם, והוא ציפה לטוב. אבל מה שקרה זה שהוא היה במרכאות, לא במרכאות, תמים וחטף. כי פתאום משהו בחוץ לא שיקף לו את הטוב הזה. משהו בחוץ נתן לו מכה או סתירה מילולית או מטאפורית. הוא חווה איזושהי טראומה, הוא חווה איזשהו קושי. לא היה לו בחוץ סביבה תומכת. אוקיי? וזה לא קרה פעם אחת. זה קרה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. והוא כל פעם חטף את המכה הזאת. וכל פעם הוא ציפה לטוב וחטף מכה, ציפה לטוב וחטף מכה. והפער הזה, בין זה שאני מצפה לזה שהעולם יהיה טוב, שאנשים יהיו טובים, שההורים שלי יהיו טובים אליי, שהסביבה תהיה טובה אליי, לזה שאני חוטף שם המכה, גרם לי, במרכאות, להיות בן אדם פסימי, אבל זה לא היה אז בן אדם פסימי, זה גרם לי להיות ערנית ומוכנה, כדי שלא יפתיעו אותי, כדי שאולי בפעם הבאה אני אוכל להגן עליי, או אולי אני אוכל להימנע מהפגיעה הזו, אם אני אהיה מוכנה אליה. ואז כשאני מבינה את זה שאני לא פסימית, כי אני בן אדם פסימי או מהעדה לא נכונה, או כי זה מי שאני, אלא כי זה איזשהו דפוס שפעם מזמן, ויכול להיות שהוא כל כך מזמן, שאני אפילו לא זוכרת מתי זה היה, הוא בא כדי לשמור עליי, הוא בא כדי להגן עליי, הוא בא כדי שאני לא אצפה כל הזמן לטוב ויחטוף עוד מכה ועוד מכה, אלא כדי לחזק אותי. הוא בא כדי שאני אהיה מוכנה, כדי שאני ארגיש בשליטה. ואז כשאני מסתכלת על הדפוס הזה ואני באה לשנות אותו, אז שוב אני עובדת על תת המודע לייצר שם חיבורים חדשים, כי פסימיות זה חיבור שיושב על כל כך הרבה דברים. אבל אני גם צריכה להבין מה היה התפקיד שלו. כי אם בתוך המערכת שלי, בתוך התפיסה שלי, הפסימיות שומרת עליי, אני אלחם לא לשחרר אותה. ואז אני אעשה טיפולים, ואני אעשה סדנאות, ואני אלמד מודעות, ואני אקרא, ואני אעשה מלא 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 דברים. ואני אלך לאימון, ואני אקבל כלים, ואני אעשה איזשהו שינוי, והוא יחזיק לכמה זמן. אבל אז זה שוב פעם יחזור, כי אני לא הבנתי עדיין באמת לעומק מאיפה ההרגל הזה מגיע, מה הוא משרת, והוא שירת משהו חד משמעית. אני לא מאמינה שפיתחנו שום דבר בחיים שלנו שלא שירת משהו. אוקיי? אני לא מאמינה שבגוף האדם יש תא אחד בגוף מיותר. אני לא מאמינה שיש לנו מערכת אחת בגוף מיותרת, ואני לא מאמינה שיש לנו דפוס אחד מיותר. אוקיי? ככה האבולוציה עובדת, מה שמיותר נעלם. ומה שנשאר גם באבולוציה הפרטית שלנו וגם באבולוציה הכללית, נוצר כי הוא מגן עלינו באיזשהו אופן. וברגע שאני קודם כל לומדת לחשוב ככה, כשאני מסתכלת על הדברים שאני מנסה לשנות ושואלת, מה זה משרת עבורי? מה הייתה הסיבה הטובה שזה נוצר בגללה מלכתחילה? ואז אני מנסה לשאול את עצמי, אוקיי, האם זה רלוונטי בחיים שלי היום? אוקיי, מה אני יכולה לעשות היום אחרת? איך אני היום מגינה על עצמי עם הכלים שיש לי, עם האדם שאני? אני כבר לא הילדה הקטנה שאין לה כלים יותר טובים, חוץ מאשר לצפות שהשמיים יפלו עליה כל הזמן. אלא אני כבר יוצרת מציאות, אני כבר אישה בוגרת, יש לי משפחה, יש לי ילדים, יש לי זוגיות, אני סומכת על עצמי, אני יודעת מה היכולות שלי, אני עצמאית, אני יודעת שאני לא תלויה באף אחד. אני יודעת שאני יכולה לזוז ממקומות שלא טובים לי. אני מסתכלת רגע בחיים שלי אם אני משמרת עוד מקומות שלא טובים לי, שאולי הפסימיות הזו שומרת עליי שם. וכשאני מסתכלת על המציאות מהעיניים האלה, ושואלת את עצמי, מה אני יכולה לבנות היום, שהוא דפוס מקדם, ולא אותם הרגלים רעים, ושוב, זה לא קורה בן רגע. ובפרק הבא אני עוד יותר אעמיק ואסביר לכם כמה זה מאתגר, ואתחיל לתת לכם עוד כלים איך אנחנו עושים את זה, אבל זה מאתגר, כי יש שם כל כך הרבה חיבורים שיושבים בעומק קודם כל על המקום ששומר עלינו, על ההישרדות שלנו. ואני חייבת להבין את זה. ואני חייבת לשנות שם את הדפוס הזה, ולמצוא לו תחליף קונסטרוקטיבי, תחליף בונה, תחליף מעצים, כי אם אין לי תחליף מעצים, אני אשמר את מה שפעם עבד לי. אני אשמר את מה שאני מכירה, כי זה כבר מוכר וזה ידוע, ויש כל כך הרבה חיבורים שהופכים את זה לכל כך קל להיות שם. זה לא נעים להיות פסימי, אבל זה קל אם תרגלתי את זה 40 שנה. אז אם אני לא אמצא חיבור מספיק טוב או סיבה מספיק טובה לנתק את הדבר הזה, ואני לא אעבוד בעומק לנתק אותו עם הכלים שעובדים על תת המודע, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. ואם יהיה חסר לי אחד משניים, אני אעבוד עם הכלים אבל לא אמצא לזה פתרון, או אני אמצא לזה פתרון אבל לא אעבוד עם כלים על תת המודע, יהיה לי חסר משהו. ואז אני ארגיש שאני עושה התקדמות, ואלך 10 צעדים אחורה. אז ארגיש שאני עושה התקדמות, ואז אני אגיד, טוב, הטיפולים לא עובדים, הדברים לא עובדים, עשיתי מלא דברים, שום דבר לא עובד, זה אני, ככה אני אהיה, ככה אני אסיים את החיים שלי. ותודה לאל, גם אני אישית, וגם באמת אלפי אנשים שזכיתי ללוות ב-20 שנים האחרונות, אפשר לשנות הרבה מהדפוסים האלה. אפשר. ממקומות שאנשים אמרו לי, זה אני, ככה אני, זו האישיות שלי, אי אפשר אחרת. למדו לחיות אחרת. הם אפילו לא זוכרים, וזה מבחינתי הנקודה שאני יודעת שמשהו באמת קרה בעומק. אני מזכירה להם מהתשובות שלהם ומהדברים שהם מילאו והשאלונים, איפה הם היו בתחילת הדרך, והם לא מצליחים להתחבר ולזכור שפעם הם ראו ככה את העולם. וזאת הנקודה האמיתית שאני יודעת שהם באמת עשו את הטרנספורמציה ועשו את המעבר והם בנקסט לבל. אבל חייבים להבין. אוקיי, עכשיו בוא נדבר רגע על כסף. אוקיי? הרבה אנשים, בטח בתקופה הזו, עם חרדות ופחדים סביב כסף, אוקיי? ועם המון המון הישרדות ודפוסים של מחסור סביב כסף, ומפחדים להרוויח הרבה כסף. עכשיו, מאיפה זה מגיע? למה שאני אפחד להרוויח הרבה כסף? ועכשיו, צריך לחפש את הסיפור הפנימי, אבל יכול להיות, אני פעם אחר פעם מוצאת את הסיפורים האלה, יכול להיות שאבא שלי היה עצמאי ופשט רגל. יכול להיות שאימא שלי כל החיים אספה שקל לשקל, ופתאום שהיה לה הרבה מישהו ניצל אותה ולקח לה את הכסף. ויכול להיות שיש לי איזה סיפור משפחתי של איזה עסק נורא מצליח, שמישהו עקץ את המשפחה שלי עליו. ויכול להיות שיש לי איזה סיפור על מישהו שהצליח מאוד וחלה. אני לא יודעת מה הסיפור שם. אבל יש שם סיפור. אני עוד פעם יכולה להגיד, מכל השנים שאני מלווה אנשים, יש שם איזשהו סיפור, איזשהו חיבור, איזשהם אמונות. אם יהיה לי הרבה כסף, אז אני אשלם בבריאות, או יקרה משהו לילדים שלי, או לימדו אותי בבית שלא יכול להיות שהכל טוב, הנה, היה לנו טוב פה, ואז פתאום משהו התפרק, או היינו כל כך בטוב, ואז קרה משהו, חס ושלום לאמא. כל מיני סיפורים כאלה. ואז המערכת הפנימית שלי אמרה לי, רגע, בוא נסתכל מה המציאות, מה הסיטואציה. אם יש הרבה כסף, אז מישהו מת? חיבור, אמונה, הרגל, תפיסה, הוויה. בפעם הבאה שאני אחשוב על הרבה מאוד כסף, אני אפחד שיקרה משהו למישהו. ככה זה עובד. עכשיו, אם אני לא מבינה את החיבור הזה, וזה שכרגע אין לי הרבה כסף, כי אני למעשה שומרת על החיים של מישהו, זה נשמע הזוי, אבל אתם לא תאמינו כמה חיבורים כאלה יש לנו בתת המודע. אז ברור שאני לא ארוצה הרבה כסף, ברור שאני לא מעדיפה לוותר חס ושלום על מישהו ולהרוויח הרבה כסף. ברור שיותר חשוב החיים, אז אני מוותרת על הכסף. העניין הוא שזה לא באמת קשור, זה בסך הכל איזשהו חיבור שאני עשיתי מאיזושהי סיבה. וההרגל הזה של לדאוג שלא יהיה לי כסף, ושאיך שנכנס הכסף הוא יוצא החוצה, או שאני לא מצליחה להרוויח מעבר לרף מסוים, יושב בכלל על הפחד הזה, על הסיפור הזה. הוא מגן עליי. הוא מגן עליי. ואם אני לא אבין על מה הוא מגן, ואני לא אשנה את הקידוד בעומק, אני לא אצליח לעשות שינוי. ואז אני אתאמץ, ואני אלמד דברים, ואני אתקדם, ואני אנסה עבודה חדשה, ואני אעשה עוד תואר, ואני אעשה מהלכים בעסק, ומיליון ואחד דברים, ואני לא אראה תוצאות. למה? כי יש שם איזשהו דפוס, מחשבתי, התנהגותי, רגשי, ששומר עליי ממשהו גרוע יותר. וכשאני מבינה את החיבורים האלה שם, יש לי מפתח באמת לעשות שינוי. אז אני ככה אסוף ואסכם, ואני אדבר בפרק הבא עוד פעם על הנושא הזה של הרגלים, ומה קורה לנו ממש במערכות הפיזיולוגיות שלנו, ואיך להתחיל לנתק אותם. אבל הדבר המשמעותי הוא קודם כל להבין או לא להבין, או לשאול את עצמכם אם אתם מוכנים לקבל את התפיסה שלי, ששום דבר בחיים שלנו לא נוצר סתם. אוקיי? ולא נוצר כדי לפגוע בנו. כל המטרה של המערכת הזאת שלנו זה לקיים אותנו. אגב, נתתי לכם את הדוגמה של חס ושלום מישהו עם מחשבות אובדניות. אוקיי? גם שם בנקודה הזו, המערכת הפנימית שלו, אוקיי? רואה את המציאות כל כך כסבל, שלסיים אותה זה יותר קל מאשר להמשיך להתקיים. ושוב, זה נורא קשה לקבל את הדברים האלה. אבל ככה זה יושב אצלנו בקוד. ואם אנחנו לא מבינים את זה ולא נותנים מענה לדבר הזה, מאוד מאוד קשה, עד בלתי אפשרי לשנות את הקוד, ליצור שם משהו אחר. אוקיי? אז אני חייבת להבין על מה הדבר הזה יושב, מה הוא משרת עבורי, וחד משמעית, באיזשהו תקופה בזמן, כשהדפוס הזה נוצר, בין אם זה דפוס התנהגותי, רגשי, מחשבתי, כל דפוס כזה בחיים שלנו, או הרגל, נוצר באיזשהו שלב, כי זה היה התגובה הכי טובה שידעתי בהינתן מי שאני, בהינתן הכלים שהיו לי. אז אני צריכה קודם כל לנסות להיזכר מתי הדבר הזה נוצר, לנסות לשאול את עצמי איך הוא שמר עליי, מה היה התפקיד שלו, איך הוא הגן עליי באותה תקופה. אוקיי? להבין למה הוא נוצר, אפילו להודות לו. הם אחד הדברים שמאוד עוזר לעשות שינוי, וזה סופר משמעותי לנושא הזה של להבין שהרגלים רעים נוצרים מסיבות טובות. אחד הדברים שמלווים אנשים שיש להם דפוסים כאלה, בין אם זה דפוסי מחשבה שהם לא רוצים שאף אחד ידע שהם חושבים עליהם, או כל מיני הרגלים שהם מנסים להסתיר או מתביישים בהם, זה אשמה נורא גדולה על מה דפוק אצלי. למה יש לי כאלה מחשבות? למה יש לי כאלה הרגלים? למה אני לא מצליחה להשתחרר מזה? מה הבעיה? הנה, הוא עשה שינוי וזה עשה. למה אני לא מצליחה? ואני מרגישה אשמה, ואני מרגישה בושה, ואני מרגישה חלשה. אבל אם אני מבינה שכל המהות של הדבר הזה היה כדי להגן עליי ולשמור עליי, וזה היה הדרך של המערכת הפנימית שלי לעזור לי לשרוד, א', אני בהודעה על הדבר הזה. אני מבינה שבאיזשהו שלב בחיים שלי זה הגן עליי, זה שמר עליי. באיזשהו שלב בחיים שם היה שם משהו שהיה הגיוני עבורי. גם אם זה כבר מזמן לא. אז קודם כל אני מודה לעצמי, למערכות הפנימיות שלי, שמצאו דרך לשמר אותי, לשמור עליי, להגן עליי. ואני בחמלה לעצמי שיצרתי את הדפוס הזה. בחמלה לילדה, לאישה, לנערה, לנער, לגבר, לילד שהייתי, שהיה צריך את המנגנון הגנה הזה, כי לא היה לו משהו יותר טוב באותה תקופה. ורק החיבוק הזה, ורק החמלה הזו, לבדה נותנת מלא 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 כוח ואנרגיה ליצור משהו אחר. כי מאוד קשה לשנות הרגלים כאלה, במיוחד שמקודדים עמוק עמוק ויושבים בקישקה במהות שלנו, מתוך תחושה שאני לא מספיק טובה, שאני חלשה, שאני לא בסדר, שאני לא ראויה, שאני מתביישת, שאני אשמה, שאני משהו אצלי דפוק. נורא קשה לשנות משם. אבל כשאני באה בחמלה ואני מתבוננת על הדפוס הזה ואני מבינה שהוא בא להגן עליי, הוא בא לשמור עליי, הוא בא לעשות משהו עבורי. ועכשיו כאדם בוגר ומודע ואחרי שעשיתי דרך ואחרי שאני מקשיבה לפודקאסטים האלה ואחרי שאני במקום אחר יש לי יכולת אמיתית לבחור אחרת, אני באה לעשות את השינוי הזה לא מחולשה, לא כדי לתקן את מה שדפוק אצלי, אלא מתוך עוצמה. כי היום, כאדם בוגר, יש לי כלים אחרים, יש לי יכולות אחרות, יש לי אפשרות לבחור אחרת. זה כוח לעשות ממנו שינוי. זה לא שינוי שבא מאיך לשתקן את זה שאני לא בסדר ואני תפוקה, מאוד קשה לשנות משם דברים. אגב, זה אחת הסיבות שרוב אנשים לא מצליחים לעשות שינוי. כי הם באים לעשות שינוי ממקום שמתאב את מי שהם, ואת מה שהם, ואת הדפוסים שלהם, ורוצה להיפטר מהם כדי להפוך לאנשים יותר טובים. אבל אם אני מבינה שאני בן אדם מדהים, לא רק שאני בן אדם מדהים, אני פיתחתי כל מיני מנגנונים כדי לשמור עליי. וכמה חזקה הייתי שהתמודדתי עם הדברים האלה. וכמה חזקה אני היום כדי ליצור דפוס יותר בריא ויותר מועיל עבורי. אז כבר נפתח עבורי באמת מאגר של כוח ועוצמה ליצור מציאות אחרת. אז להבין מאיפה זה נוצר, להסתכל על מה זה again, מה זה היה אמור לשרת? להיות באהבה וחמלה אליכם, אל מי שיצר את זה, על החלק בתוכם שיצר את זה, ועל מי שאתם היום, שאתם באים לשנות את זה, לשאול את עצמכם מה העוצמות, מה היכולות, מה הכלים שלכם היום, ליצור שם דפוס אחר, לתת את המענה שאתם רוצים היום, כשהוא כבר בונה ומעצים, ולא אותו דפוס ישן שכבר לא משרת, ולשאול את עצמכם איך אתם נותנים לעצמכם את מה שהייתם צריכים, את הביטחון, את האהבה, את הפורקן, את השליטה, את הנחמה, בצורות אחרות, בצורות יותר קונסטרוקטיביות, בצורות יותר בונות, בצורות יותר מעצימות, ואז מחפשים ליצור דפוסים חדשים. אז זאת המשמעות שהרגלים רעים נבנים מסיבות טובות. אני בכלל לא מאמינה בהגדרה הזו של הרגלים רעים. יש הרגלים שפשוט כבר לא משרתים אותנו, לא בריאים לנו, לא מקדמים לנו, או לא מקדמים אותנו. הם לא רעים. הם לא רעים, הם לא נגדנו. הם שם כי באיזשהו שלב הם באו לשמור עלינו. אז אני מקווה שלקחתם משהו מהפרק הזה, כמו תמיד מזמינה אתכם לשתף אותי. מי שרוצה לשנות את הקודים שלו על כסף ושפע, מוזמן להצטרף לתוכנית כסף ושפע בהזמנה אישית שאני במבצע בימים הקרובים. אני ליאת שפר בן יעקב, ואתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה להתפתחות מציאות. שתפו אותי בחוויות שלכם, בשאלות שלכם, בתגובות שלכם, ואני אפגוש אתכם.